אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת בית.
גדלתי ברוב היהודי בירושלים. היינו סביב הנושא הזה כמה פעמים.
כן.
בשבוע שעבר נפטר דודו ארנפלד. אחד מה... מי שגדל ברובע וחי ברובע בשנים החזקות שלו, שנות סוף שנות ה-70, 80 ו-90, אין אחד שלא יודע מי זה דודו.
יותר מזה, אני חושבת שזה לא רק סיפור פרטי, דודו ארנפלד נפטר השבוע, הסיפור של דודו ארנפלד הוא כאילו סיפור של אדם, איש משפחה שהלך לעולמו, אבל הוא א', חורז את המציאות הישראלית מאוד, וב', הוא אדם שהיה בידיו ובכוחו ובמותניו בין מקימי, בין מחדשי היישוב נכון. ברוב היהודי, ונזקפות לו זכויות גדולות מאוד על זה, חזרת היהודים לרובע.
אז מה שאני רוצה לומר בדיוק, כן, הסמל שלו, שואלים אותי מי זה דודו, דודו זה צנחן, היינו נכנסים לסלון שלו, תכף נדבר... כן, אני נכנסים לסלון של, של הבית של דודו, יש שם תמונה שלו במדי צנחן עם קומתה אדומה על הראש. הוא חובש, היה חובש קרבי, וסביב זה גם, זה הקשר שלו למלחמת יום כיפור ונשמת הסיפורים. הוא היה קבט של הרובע, הוא גם היה מראשוני המתיישבים ברובע. זאת אומרת, לקח למדינת ישראל כמה וכמה שנים לשקם את כל ההריסות של המקום הזה בין מלחמת ששת הימים ב-67, לקח בערך 7-8 שנים. אבל דודו כבר כ-3-4 שנים אחרי המלחמה אמר, אני רוצה לגור פה.
בחורבות, בהריסות.
בחורבות, הגיע עם אישה ושני ילדים לשום מקום, עם קבוצה מאוד קטנה, והוא היה אחד הראשונים. אלעד, הבן של דודו, אלעד ארנפלד, חברי כאח לי, נמצא איתנו.
בוקר טוב, אלעד.
בוקר טוב, אמילי, בוקר טוב, אח יקר.
הסיפור של אבא שלך הוא סיפור שיש בו גם ממדים לאומיים.
לגמרי.
ואנחנו מדברים לך בערב יום הכיפורים.
בעודו יושב שבעה, כן, אלעד נמצא עכשיו עדיין באמצע השבעה.
כן.
קודם כל, תספר לנו בכמה מילים, מה גורם לאבא שלך להגיע לרובע בשנים ההן, שכן, זה גל של הריסות, דמיינו לכם אבנים בערימות אחת על השנייה, זה המקום. למה הוא בא?
דבר שם שהוא בוקר טוב, אמילי בוקר טוב אח. בעצם סיפור מתחיל בגיוס שלו, הוא התגייס בשנת 62 בגדוד 890, הוא השתחרר, ואז כחייל מילואים, השתתף במלחמת ששת הימים, ישבתי איתך בדיוק כאן מאתמול וראינו, שלשום סליחה, וראינו סרטונים שהוא היה מראשונים שנכנסו יותר שער הראיות לכותל, ואחרי מלחמת ששת הימים היו כולנו, היינו באופוריה, אני לא הייתי, אבל כל עם ישראל, אני מתכוון, היינו באופוריה ובעצם המשכנו לחיות כרגיל, חשבנו שהכל, אנחנו יכולים להכל, והרובע לא היה בעצם מקום שאנשים, מקום ראוי למגורים, מה שנקרא, זה היה בעצם יהיה חרבות שם, וכל הזמן הציק לו שמקום כמו הרובע, שהכותל שם וכל המדינה בעצם
נושאת עיניים למקום הזה.
נושאת עיניים ובנויה סביב המקום הזה, וההתיישבות שם הייתה בלתי אפשרית כמעט. ואז בעצם קם גרעין נחל, מה שנקרא גנת, גרעין נחל תעשייתי דתי, והוא החליט שהוא בא והוא מצטרף אליהם, ובשנת 72 בעצם הוא עבר לרובע שהוא היה עם אחי הגדול בן שנה, ובן שנה וחצי, ואחותי... בת חצי שנה.
מקימי היישוב המחודש שם. נקפוץ ברשותך למלחמה. אבא שלך חזר שלם בגופו מהמלחמה, אבל נשאר בשדה הקרב.
כן, אז אני גם צלעתי לתוך הסיפורים של דודו השבוע, כן, דרך השיבה והסתכלות בתמונות. קודם כל מתברר שאותה זקה שנשמעה ביום כיפור 73 בכל הארץ ב-2 בצהריים, נשמעה גם ברחבת הכותל.
ודודו נמצא... הם היו בתפילה בכותל, עדיין לא היה בתי כנסת ברובע, כי הוא שם לא הצליחו לארגן מניינים עדיין, אז התפללו כולם בכותל, ובשעה 2 התחילו שם אזעקות, זה עוד אמא שלי מספרת, והוא ישר עלה הביתה וחיכה שיקראו לו, ולא קראו לו, עבר שעה, עבר שעתיים, הוא בעצם החליט לקום וללכת לבד, הוא נסע לגדוד מילואים שלו, ובעצם סיפחו אותם לגדוד 890 שהיה בו במקור.
ואז מה החוויות שלו במלחמה?
זהו, אז בעצם התחיל שם הסיפור ששלחו אותם דבר ראשון לחווה הסינית, זו הנקודה הראשונה שהם הגיעו, ועוד באו כולם, כמו שאמרתי בהתחלה, אתה יודע, כשאנחנו יכולים לכולם, והאופוריה של ששת הימים, כבר בלילה הראשון, הוא היה בזמנו עם איציק, בדוד של איציק מורדכי, כבר בלילה הראשון, אז היה הוא בעצם, עשו להם אמבוש מכל הכיוונים, והיו שם עשרות הרוגים. עכשיו, אבא שלי גם היה חובש קרבי. בעצם הוא מצא אותו, מצא את עצמו כבר בלילה הראשון, מסתובב עם שלטי גופות בחווה הסינית, ומנסה להעביר אותם לכל מיני מקומות שיוכלו להחזיר אותם אחרי זה לארץ. הוא ממש הסתובב עם, לא מפרט יותר מדי, אבל עם כל מיני אנשים שהוא טיפל, מתו לו בגלל שהוא החובש קרבי, עשרות חברות, חברים בידיים.
והמראות האלה והריחות האלה והקולות האלה נשארים איתו כל החיים.
כל החיים לגמרי.
לא קראו לזה אז הלום קרב, אבל אתם ידעתם שאבא לא חזר מהמחאה.
עדיין לא קראו לזה הלום קרב. הוא היה, המשבר הגדול שלו במלחמה בעצם קרה בהמשך, שחיה בתעלת סואץ. בעצם היו להם כבר שבועים מצרים שהיו בחזקתם, והוא בתור חובש, גם ברגע שבעינם כפות, היה לו תמיד את המחשבה של חובש, שהוא כבר לא אויב, אז ניסה כמה שיותר, אתם יודעים, לשמור על זה שלא יעשו להם כלום, וחיילים שם מהצד שני שהיו איתו חברים שלו, שהיו כולם באלם בעצמם, חלקם קצת איבדו את זה, ומה ששבר אותו באמת היה איזו נקודה אחת שאני יודע, וזה אני יודע כל החיים, נקודה ששברה אותו, זה שבעצם היה איזה שבוי שביקש כל שמיים, ביקש לשתות, אבא שלי הלך להביא מימייה, ותוך כדי שהוא שתה, אז יראו לו אחד משלנו, אחד מהחברים הטובים שהיה אלום בעצמו ולא יודע איך להוציא ולבטא את עצמו, פשוט ירה בו כדור בראש, וזה שבר את אבא שלי.
ירה בשבוי.
ירה בשבוי. עכשיו, משם פינו אותו בעצם, באותו לילה הוא גם נפצע פיזית, מטיל, מרסיסים של טיל בצוואר, ופינו אותו בעצם לאסף הרופא. עכשיו, לא היו מקומות לפצועים סתם קלים, נקרא לזה ככה, ושמו אותם במה שנקרא מכלה, בבית חולים באסף הרופא, ושם בעצם מתחיל הסיפור של ההחרפה של הסיפור. הוא הגיע לשם אלום לגמרי, והיה איזה ניסוי בזמנו שעשו במלחמת וייטנאם, שהשמיעו לחיילים קולות של מלחמה חזרה, וניסו ככה להחזיר אותם לקרב, כמו מישהו שנופל מסוס וישר עולה עליו. אז בעצם שם התחילו לעשות להם, עליהם בעצמם ממש ניסויים, היה זה גם כתבה גדולה בשבע ימים, שהזריקו להם תרופות פסיכוטיות מסוג פנטוטל ואמיטל, הכניסו את כולם בתוך מקלט גדול, ובעצם חיברו להם, כמו בניסוי בווייטנאם, חיברו להם מעין רמקולים כאלה ששמיע קולות של קרבות, וזה ככה, חשבו שהתגובה בעצם תשתנה.
וזה מוריד אותו סופית, נכון? יש איזה סיפור שהוא לא מוצא את הדרך חזרה הביתה בכלל מבית החולים, אחר כך שוב, זה דודו הצנחן, הגיבור, תמיד יודע הכל.
לגמרי.
עכשיו, אנחנו רוצים להגיע למקום שבו אתה מספר לנו על החיים, כי שוב, אני גדלתי כחבר שלך, על המיתוס שלו, כן? שהוא הגיבור, כל יכול, הנהג אמבולנס של הרוב, השם מציל את כולם ומחלץ את כולם, ותמיד הוא האבא הכי מצחיק מבין כל האבות.
זה שהיה זמין תמיד בלילה להקפצות בתור הקבט של הרוב, ומה שעומד מאחורי זה שהוא פשוט לא ישן בלילה, בגלל מוראות המלחמה שהמשיכו להיות משודרות בראש שלו.
לגמרי, מאז המלחמה, מה שאני זוכר בתור ילד, הדבר הכי עיקרי זה שבעצם הוא לא ישן בלילה, הוא היה מסתובב, הוא היה יורד לרחבה, יורד לכותל, הולך מסתובב, והכל היה איזה לילה גם שהסיפור שזה ערבי מרוב המוסלמי שרף בכנסת הרמב"ם, אני חיים את הזוכר, ב-3 בבוקר, ואבא שלי פשוט היה שם, הוא נכנס לתוך הבית כנסת בשביל להציל את כל הספרי תורה, ואז היה סיפור שהרב לבנטל עשה מסיבה גדולה והילולה, אבל בעצם המלחמה למה שאתה שואל, אז אני מהשבעה, מכל האנשים שבאו לפה, הוא היה הכיר בו נכה צהל באבא שלי נפשית אחרי 30 שנה בעצם. וואו. בשנת 2002, שזה היה מלחמה לא קצרה, אז באו לפה גם כל החברים שלו ממשרד הביטחון, הוא היה מתנדב שם, הוא היה מתנדב הרבה מקומות, כי הוא הפסיק כבר לעבוד באיזשהו שלום, ואני בעצם מנסה כל הזמן מהשבעה לשמוע ולקחת, הוא הרי לי לא סיפר, לנו לילדים הוא פחות סיפר, אבל לקחת ולהבין בעצם, לתת עם איזה משהו מהשיבה, ואני חושב ממש, מרגיש שהיום הבוקר קמתי והבנתי מה היה הסיפור. עכשיו, זה מתחבר לי גם למה שאתה אמרת, מיכל, על הילד בתור, להיות ילד של אבא של הלום קרב בעצם, שזה בעצם כאילו יש תמונות מהבית ויש תמונות מבחוץ, זה לחיות חיים כפולים בעצם. אם זה אומר תמונות מבחוץ, אבא שהוא גיבור ישראל, בתור חברים ובתור כל אנשים שרותו מבחוץ, אז אבא שהוא גיבור ישראל, שהוא הציל עשרות חיילים במלחמה, הוא נפסק שהגן על המדינה שלו, והיה מבין כובשי הכותל, ותמיד הוא היה חוזר, הוא עשה מילואים עד גיל מאוד מאוחר, עד גיל 50, הוא היה חוזר הביתה עם מדים של לוחם, וכל החברים, אני ואמיחי
ובחוץ גם הוא אבא, ובחוץ גם הוא אבא מכל האבות שלנו, הכי מצחיק, הכי גבר, אבא היחיד שאנחנו שומעים אותו מקלל ומאשן ומשחק שש בש, וכאילו זה לא אבות הז'אנר, זה לא ז'אנר האבות הקלאסי של הרוב היהודי באותן שנים, הוא באמת האבא היחיד, אבל אתה אומר שבעצם יש אבא אחר בתוך הבית.
אז זהו, אז כאילו, אז אומרים לי, בסופו של דבר, אני הבנתי את זה בתהליך שעוד מתנגדת, אבל בתוך הבית זה תמונה של 180 מעלות בעצם. זה אבא שהוא הלום קרב, שהוא לא ישן בלילות, כמו שאמרתי. יש לו, לא נעים לי קצת להגיד, כי אני עדיין יושב שבעה, אבל חשוב לי להעביר את המסר, בגלל זה אני, יש לו התקפי זעם בלתי משלטים. הוא לא מדבר עם אף אחד, הוא באדם עצוב, הוא קבוי בתוך הבית, הוא ממש שבר כלי, והוא לא מתפקד בתור אבא, בעצם בתור אבא, הוא לא יודע להכיל את עצמו, הוא לא יודע להביע רגשות, והוא מתוסכל, ובעצם אני, כמו שכולם רואים אותו גיבור, אז אני רואה אותו מסכן. עכשיו, הרעיון הוא בעצם, מה שהבנתי פה בשבעה, זה הרעיון המרכזי זה שבעצם הלומי קרב, כל מי שהיה פה, גם החברים שלו, הם בעצם לא יכולים להכיל את עצמם, להכיל את כל, הם שומרים די הכל בפנים, ופשוט לא יכולים להכיל, ובאיזשהו מקום הם מסתכלים על הילדים, ורואים בילדים את עצמם, אז הם גם לא יכולים להכיל את הילדים. אז הניגודיות הזאת, זה כל, מה שמסמל במילה אחת את אף השני, זה ניגודיות. הניגודיות באופי של הלומי קרב, זה משהו שהוא מדהים, מצד אחד, כמו שאמרתי, היה לוחם גדול, וכל החברים שלי חשבו שהוא אבא הכי מגניב בעולם, וכל החברות של האחיות שלי גדלים אצלנו בבית, הוא פשוט היה, אולי הדמות הכי, תסכים איתי עמיחי, שאני לא אגיד על אבא שלי סתם, אבל הכי, בין הבולטים ברוב, מבחינת החוסן, החוסן שהוא
הגיע. זה מדהים הדואליות שאתה מספר, זה שהוא זה שהציל את ספרי התורה, וכבר אמרו, הנה, בשלוש בבוקר, ובסך הכל הוא היה בשלוש בבוקר ער, כי נפשו לא יכלה להירגע.
כן. בדיוק, זה כל החיים זה סוג של ניגודיות, זה בעצם מה שמדהים. עכשיו, בגלל שהוא לא יכול להביע את עצמו עם הילדים, והכל בעצם יצא עלינו. אנחנו בעצם גדלנו בבית של הלום קרב. עכשיו, אני עד גיל 20 לא הבנתי בכלל מה זה, ואז התחלנו בכל התהליך של של הקרה כנכה צהל, וחלק מהתהליך זה היינו צריכים לעבור טיפול משפחתי. כל המשפחה ביחד, ופשוט ישבנו שם, והכריחו אותנו להגיד את כל מה שאנחנו עוברים, והוא יושב שם בפינה, ושומע את כל העטפות שכל ילד עובר ואומר, כי היה זה תהליך עד שזה יצא מאיתנו, אבל בסופו של דבר כשזה יצא, זה יצא, ופתאום אני מבין שלא חייתי חיים רגילים, זה היה נראה לי עד, כאילו הנורמה, אבל אז גם בעצם הבנתי אני כעסתי עליו נורא, איך הוא כל כך, איך הוא אוהב את החברים שלי יותר ממני, איך הוא אוהב את החברות של החיות שלי יותר ממני. ובעצם פה בתהליך הזה, שזה תהליך מאוד מאוד חשוב לנו כמשפחה ומאוד ארוך, עד שהכירו בו בנכות מאוד גבוהה דרך אגב, 78% נכות, אז התהליך הזה בעצם הביא אותי למסקנה, שבהבנה והכלה גם, וסליחה, שאני לא כועס עליו, שאני מאוד כעסתי עליו הרבה זמן, והיום אני פשוט בסופו של דבר אני מבין מאיפה זה בא. מדהים. ואני רוצה להגיד שלזכותו, אמרנו פה הרבה דברים שקצת יכולים, אולי קצת, אם הוא היה שומע אותם היום, הוא היה קצת נעלב, אבל הוא היה, עשה פיצוי מאוד גדול עם כל הנכדים, ויש לו היום 20 נכדים, והקלות והחתנים, הוא עשה פיצוי מאוד מאוד גדול. ושלהם,
אז באמת אני אחתום את השיחה הזאת, אלעד, בחוויה שאני חוויתי בלוויה של אבא שלך שבוע שעבר,
אין בעיה, אחי, רק תשאיר לי משפט אחד לסוף, בסוף, אחרי החתימה שלך.
אז לא, אבל אני אגיד שאני ראיתי את החיבוק הזה, כן? את החמישה ילדים שלו המיוחדים, כל אחד שהם מגובשים ביניהם בצורה בלתי רגילה, ואת כל ה-10 נכדים סביבו בהערצה, כן? סביב מיטתו, כשהוא כבר, כמו שאמרו בלוויה, הפעם ראשונה שהוא מצליח לנוח אחרי 49 שנה מאז המלחמה, החיבוק המאוד מאוד גדול שהוא קיבל, וגם אי אפשר להתעלם מזה, הערכה וההערצה הענקית של כל מי שגדל עליו ברובע, לכמה אנשים הוא עזר, ובסוף עם כל הזה, כל החספוס שלו, היה לו את הלב הכי חם, לכל איזה קבצן או לכל איזה ערבי קטוע רגל, הוא זה שהיה הולך ומביא לו משהו לשתות או לאכול. בסוף זה איש שהשפיע ונגע בהמונים, באלפים שמגיעים אליכם לשבעה, וזה מדהים.
לגמרי. אז מה שאני רוצה רק משפט אחרון בשבילכם, אני מבין שאנחנו קצרים, זה שהייתה לי עוד הבנה אחת קטנה שדווקא משהו לקראת יום כיפור, שבעצם כמו שאבא שלי לא, אנחנו הרי, זה היה אנחנו במדינה בתור מדינה כל כך קטנה וכל כך חדשה וצעירה, ואני שמתי לב שאנחנו כל הזמן בדורות של מלחמות, היה דורות הניצולי שואה, והיה דורות של הפנים של הניצולי שואה, והיה דורות של לוחמי המחתרת, וכל הדור של מלחמת ששת הימים, ויום כיפור, ואני כאילו מקשר את זה למה שאמרתי על אבא שלי, שהוא בעצם לא יכל להכיל את עצמו, ולא לא יכל להכיל כל כך את הילדים, לא יכל, אני באיזשהו מקום מרגיש פה, שאחרי שעברנו את כל הדברים, את כל הדברים האלה ביחד, את כל המלחמות, ואת כל הטראומות שאנחנו כמדינה עוברים, אנחנו בעצם היום דור שלא יודע להכיל את עצמו, ואנחנו בשנים האלה צריכים במקום להקות את עצמנו ולסבול, כמו שכל הלומי קרב סובלים את כל החיים, אנחנו צריכים להיות אלה בתור דור שמוביל עכשיו את המדינה לקראת הסורים הבאים, לדעת כן להכיל את עצמנו וכן לדבר על דברים ולא להתבייש בהם, כי מחלת נפש, אני התביישתי להכיר, להגיד בעצמי שאבא שלי חולה נפש, המחלה שלא מדברים עליה. ובכלל, כל מה שקורה היום במדינה, עם כל החילוקי דעות והכל, זה משהו שאני מרגיש
צריך לדבר, זאת המסקנה. לדבר עם עצמנו, לדבר עם סביבנו.
ולהכיל את עצמנו, לא להקות את עצמנו מבפנים כל הזמן, אחד את השני, ואתה יודע, זה משהו שלקחת, אם אני הקטן, מישהו ישמע אותי ברדיו וטלוויזיה, ואתה בטח, אתם הגדולים, זה לקחת ולעשות את התיקון שבשבילם, בשביל הדור הזה שכבר הולך ונעלם, זה עכשיו עלינו, חברים, זה עכשיו עלינו.
שילמו מחיר מטורף.
הם שילמו מחיר, אבל אנחנו לא צריכים לשלם את המחיר הזה גם. אנחנו צריכים לקחת...
אלעד ארנפלד, בנו של דודו ארנפלד, זכרונו לברכה, איפה ישנם עוד אנשים, תנחומים מאיתנו ב...
תודה רבה.
שירות ונחמות מהשמיים.
חתימה טובה לכולם.
להתראות.
תודה רבה.
תודה רבה.